רדיקל, בית לשם שנייה. אני רוצה להזמין אתכם לערב בלי טלפונים במוזיאון תל אביב. רדיקל משתלטת על המוזיאון ביום רביעי, 10/9.
שם במהירות 1.5 להדגיש עד כמה האירוע הזה עשיר בתוכן.
לייט נייט עם ג'רמי פוגל, סיאנס עם מישל פוקו בהנחיית עומר בן יעקב, תמת רטקו בהנחיית עודד בן יהודה, תת המנית עם אלכס פורפור, די ג'י של יער הגול, עמדת צילום של אלה בר, אמבטיה תדרים, מחווה לג'ון ווטרס בהנחיית זוהר אורבך, תת המנית עם יובל פלוטקי, פוקה פסיכדלי בהנחיית דוקטור רן ספיר. בקיצור, אם אתם
יש קוד הנחה?
בטח שיש קוד הנחה. רדיקל, בעברית.
נתראה שם, מפתח יהיה, אני יהיה.
אלי לובה? אלי, תבוא. רדיקל, בית לשם שינוי.
אוקיי, אז אלי, התמסחרנו. באו לצלם אותנו. צילומי סטילס. As we speak.
וגם as we speak, באתי, אמרת חולצת ברבקיו.
כן, רציתי
ש... אני לא חושב שהחזבתי.
לא החזבת. רציתי שירגישו את אווירת השחרור בתמונה. אני מקווה שזה...
לא, זה מצחיק.
שזה עובר.
ביקשו לי ללכת אחרי זה לאולפן 13, לדבר בטלוויזיה, ואמרתי, אני לא אספיק לעבור בבית. אז הוא אמר, למה אתה צריך לעבור בבית? אמרתי, תקשיבי, אני עם חולצה קצת נועזת היום. אז הוא ביקש, אז צילמתי לו, אז הוא אמר, טוב, נביא לך חולצה אחרת. אז שתבין כמה שאנחנו...
כן.
אנטי-אסטאבלישמנט פה, פופוליזם.
אז מה קורה היום? על מה מדברים במונולוג?
היום אנחנו הולכים לדבר על המרוץ לראשות העיר, שכולם מדברים עליו בארצות הברית. וזה כמובן העיר המדהימה ביותר בעולם, או לפחות כל מי שגר פה אוהב להגיד את זה שוב ושוב, שהוא גר בעיר הכי מדהימה בעולם, וזה הבחירות לראש העיר בניו יורק.
דוקטור אלי קוק, בלי אורחים, בלי שאלות, בלי בולשיט.
הרדיקל, הרדיקל,
הרדיקל.
טוב, אז מי שלא יודע, ניו יורק זה עיר די דמוקרטית, כלומר די ליברלית. רפובליקאי לא הולך להיות ראש העיר של העיר ניו יורק, ולכן מה שבאמת קובע מי הולך לנצח בבחירות לראשות העיר בניו יורק, זה הפריימריז לבחירות האלה. ובפריימריז האלה יש הרבה מועמדים, ולא רק שיש הרבה מועמדים, ניו יורק היא עיר שהחליטה שהיא חייבת לסבך לאנשים את החיים, האמת היא יש כל מיני חנונים של בחירות שחולים על זה, ולכן יש להם שיטה של ranked choice. אתה לא בוחר מועמד אחד, אתה מדרג איזה 4 או 5 מועמדים. וכל מיני חנונים של מתמטיקה יגידו לך שהתוצאות אז משקפות בצורה יותר אמיתית את הרצון של העם. ולכן יש פה כל מיני חישובים מתמטיים, אל תשאל אותי, אבל נגיד סתם דוגמה, יכול להיות שבסוף מה שיכריע את הבחירות האלה, זה לא כמה אנשים הצביעו למועמד מסוים במקום הראשון, אלא כמה הצביעו לו למקום השני בדירוג שלהם, ואנחנו תכף נדבר על זה. אז יש פה גם טוויסט מעניין שבחירות בארצות הברית, שאני מודה, אני לא בקיא בדברים האלה, אני לא מוכה, אני לא אגיד על זה משהו, אולי אפשר לעשות על זה מתישהו פרק, אבל ניו יורק באחת הערים היחידות בארצות הברית שיש את זה, אז כשמישהו נגיד ממליץ, אני הולך לבחור, להצביע ל-X, אז ותכף נדבר מי הם המועמדים, אבל הם לא עושים את זה, הם נותנים כזה רשימת מכולת. במקום הראשון, אני חושב שכדאי לחצויים להצביע לככה. במקום השני, כי הדירוגים האלה, יש להם המון משמעות מי בסוף ינצח בבחירות. ופה אני חייב להגיד, נולדתי בניו יורק, נולדתי באופר ווסט סייד, אבא שלי היה למשך 30 שנה פרופסור בברוקלין קולג', שזה ברוקלין קולג' זה מכללה ציבורית בברוקלין, שכמעט כל בן אדם שגר בניו יורק יכול ללכת ללמוד שם בחינם, זה ממש מקום זול. אבא שלי היו לו סטודנטים מדהימים, אבל זה הסטודנטים שבאו מכלום. פעם, כשיהודים לא התקבלו למקומות כמו הרווארד, אז הם היו תלויים במערכת הציבורית הזאת, של מערכת המכללות הציבוריות בניו יורק, כדי לעשות את המקפצה הזאת למעמד הביניים. פעם אפילו היו אומרים על זה, שזה כאילו ההרווארד של הקומוניסטים, כאילו שבעצם המערכת המכללות הניו יורקית הזאת, הציבורית הזו, היא בעצם המקום הכי טוב ללמוד, בשביל, באנשים שאין להם את הכסף ללכת למשהו מפונפן כמו הרווארד. ובכלל, צריך להגיד שלניו יורק יש עבר מפואר, של סוציאל דמוקרטיה אפילו אני אגיד, אני מהסס להשתמש במילה הזאת באמריקה, כי ארצות הברית אנחנו יודעים מדינה די קפיטליסטית, אבל היו עשורים במיוחד, דיברנו על הניו דיל, ואפשר להגיד שהרוזוולט של עיר ניו יורק היה ראש עיר מדהים, שנקראו לו לגוארדיה, שעד היום אם שמעתם על השדה תעופה לגוארדיה, אז לגוארדיה היה באמת איטלקי שבא מכלום, מעמד פועלים, שמנצח את הבחירות לראש העיר, ובאמת משנה את פני כל העיר, הופך את זה במקום לעיר של עשירים, אני בטח שנות ה-30, שנות ה-40, הופך את זה לעיר של מעמד פועלים, שיכול לחיות שם, והאמת היא שהוא בונה אחלה עיר, וניו יורק בשנות ה-40, שנות ה-50, שנות ה-60, עד שנות ה-70, היא קצת גן עדן סוציאליסטי. יש מערכת של בתי חולים ציבוריים, שזה לא בדיוק משהו שבדרך כלל רואים בארצות הברית. הזכרתי את ההשכלה הגבוהה הציבורית, שהיא מדהימה עד היום, מערכת הקיוני, שהזכרתי, City Universities of New York, שברוקלין קולג' הוא רק אחד מהם. זה אחלה אוניברסיטאות עד עכשיו. זה היה אבל גם מקום שהיה איגודי עובדים מאוד חזקים. זה היה מקום שהיה רנט קונטרול, וזה נושא מאוד רגיש שאנחנו נדבר עליו עוד שנייה בהקשר של מה שקורה היום, היה מאוד חזק. כלומר, יש להם עבר של ככה שמאל סוציאליסטי, צריך להגיד, הזכרתי את ברני סנדרס, אז ברני סנדרס, האיש והאגדה שעליו נקדיש פרק שלם מתי, שהוא כמובן גדל בברוקלין, מפתע כזה, לארי דיוויד, ברני סנדרס, זה רק ממקום אחד, זה מברוקלין, אז הוא גם בעצם לא צריך להיות מופתעים שהסוציאליסט הכי מפורסם באמריקה צומח בעצם בעיר ניו יורק, אבל כמו בכל דבר, מגיע בשנות ה-70, מגיע שנות ה-80, מגיע ניו-ליברליזם, הרבה מאוד מהעשירים עוזבים לפרברים, בסיס המיסוי של העיר יורד, אנחנו מתחילים לראות גם בעיה של פשיעה, אנחנו מתחילים לראות בעיה של חוסר השקעה בתשתיות, הסאבווי מתדרדר, הומלסים מתחילים להופיע בכל חור, אבל ניו יורק נכנסת לתקופה, אפשר להגיד די אפלה, שנות ה-70, שנות ה-80, יש אפילו סיפור מפורסם שב-1975, העיר עומדת לפשוט את הרגל, והיא צריכה עזרה מהנשיא אז, ג'רלד פורד, וג'רלד פורד אומר, לא, לא עוזר לכם, הוא היה רפובליקאי, למה שאני אעזור לדמוקרטים? והכותרת לעיתון יום אחרי זה, Ford to City, drop dead, שזה אחד הכותרות הכי מפורסמות ככה בהיסטוריה של ניו יורק. צריך להגיד שזה, הניו יורק המלוכלך הזה, הנהיה קצת מושחת הזה, הניו יורק של ככה, הפערים המטורפים האלה, זה הניו יורק שדונלד טראמפ יצמח בתוכו, אז כלומר, אנחנו עושים פה כל מיני חיבורים גם במובן הזה, ואנחנו נעשה בעתיד פרק שלם על טראמפ, ומאיפה הוא מגיע, ומי היו החברים שלו, וזה פרק מאוד ניו יורקי, ולכן אני אשמור הרבה מהדברים האלה לפרק הזה, כי זה לא פרק שבא לבאס, זה פרק שבא להרים. ואז אנחנו נכנסים לתקופה שניו יורק, כמו, אתה יודע, כמו תל אביב, כמו כמעט כל עיר, הופכת להיות עיר של עשירים, שבסופו של דבר, רוב האנשים, מעמד הפועלים, בקושי מצליחים היום לסגור את החודש בעיר. הדיור יקר, האוכל יקר, החינוך יקר, הבריאות יקר, הכל יקר. ובהקשר הזה, מגיע הכוכב הגדול של הרגע, שרץ לראשות העיר ועושה באמת רעש בשבועות האחרונים, הכוכב של הפרק שלנו, זוהראן ממדני.
My name is Zohran Kwame Mamdani, and I'm running to be your next mayor.
יש את השאלה הזאת שתמיד שואלים לפני ה... אתה יודע, הוא טוב לישראל? האם זה רלוונטי פה בשיחה שלנו?
מצחיק שאתה מעלה את זה, כי כמובן... זה נושא שכולם מדברים עליו, והיה קליפ שרץ עכשיו בטוויטר על הדיבייט שהיה בין 11 מועמדים, וזה באמת קורה, כדי לך לראות את זה, נראה כמו איזה קליפ מלא יודע, חמישייה הקאמרי, שזה מתחיל כזה ושואלים את הבן אדם הראשון, איפה תהיה הביקור הראשון שלך אחרי שתהיה ראש העיר? וצריך להבין פה, אתה יודע, אנחנו מדברים על עיר ניו יורק, יש הרבה יהודים בניו יורק, יש הרבה יהודים עשירים בניו יורק גם, יש ליהודים הרבה כוח, בכלל, כל התרבות של ניו יורק זה תרבות יהודית, אז כולם קצת באים במוד כזה להתחנף ליהודים פה, אז המועמד הראשון כזה אומר, הביקור הראשון שלי זה אל ישראל, אני אבקר בישראל, ואז כאילו מגיעים לבן אדם השני, הוא אומר, הביקור הראשון שלי, כמובן שזה יהיה ל-Holy Land, אני אסע לישראל, והבחורה השלישית, המועמד השלישית אומרת, אני הייתי בישראל 4 פעמים ואני אסע פעם חמישית, כאילו כל אחד, ואז אנחנו מגיעים לזוהראן.
The first foreign visit by a mayor of New York, where would you go first?
First visit, I would visit the Holy Land.
Given the hostility and the anti-Semitism, go to Israel.
Yeah, I'd make my fourth trip to Israel.
My goal would be to take my first trip to Israel.
Mr. Mamdani.
I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that.
אני אשאר בניו יורק, אני רוצה לעבוד בשביל האנשים שיצביעו לי, ואני רוצה לשפר את החיים שלהם. שזה קודם כל דוגמה מדהימה לפוליטיקה של זוהראן ממדני, שהוא כזה, כאילו הוא לוקח את זה לכיוון כזה, לא רדיקלי פה, הוא לא מנופף דגל פלסטין, הוא לא בא, אבל הוא גם אומר אמירה, שצריך להגיד, שאני חושב שהרבה אמריקאים כרגע, בין אם אתם מבסוטים עם זה, ובין אם אתם לא מבסוטים עם זה, זה עניין אחר, רוצים לשמוע, וזה שבעיר ניו יורק, רוב האנשים לא חושבים, בטח לא מעצבים מהמעמד הפועלים של זוהראן, לא חושבים שהדבר הראשון שראש עיר צריך לעשות, זה לבקר בישראל בגלל מה שהיא עושה, בזמן שהיא עושה את מה שהיא עושה בעזה. ואז כאילו, לכאורה זה כאילו היה gotcha moment של כאילו זורן, הנה, תפסנו אותו. ופה אני חייב להגיד, זורן ממדני הוא מוסלמי, אבא שלו הוא פרופסור בקולומביה, ממוד ממדני, מאוד ידוע, בנושאים של פוסט-קולוניאליזם, דברים כאלה, אמא שלו היא במאית בוליווד, מאוד מפורסמת, עושה סרטים, היא אמריקאית הודית. בכלל, יש לו רקע מאוד מהזמן, הם הודים מבחינה ככה אתנית, אבל הם מיוגנדה. עד שאל אותי איך זה קורה, אני מניח שיש שם איזה סיפור של או אימפריאליזם בריטי ששולח נציגים, אני באמת לא יודע, אני מודה שגם לא בדקתי, אבל בחור מוסלמי, וזה ככה הפיל שבחדר, בוא נגיד, בשלב הזה. ואז כבר אומרים, אוקיי, הנה, עכשיו תפסנו אותו, ואז הם שואלים אותו...
Mr. Mamdani, can I just jump in? Would you visit Israel? No, as mayor?
I will be doing, as the mayor, I'll be standing up for Jewish New Yorkers, and I'll be meeting them wherever they are across the five boroughs.
Yes or no, do you believe in a Jewish state of Israel?
I believe Israel has the right to exist.
כלומר, כן, חד משמעית, אני חושב שלישראל יש זכות להתקיים. שלכם, לנו, אולי זה נשמע כמו איזו אמירה ככה הכי כאילו בסיסית שיש, אבל לצערי הרב, באווירה שיש היום, בווק הקיצוני, שאני אומר עכשיו, זורן, לדעתי, הוא לא משתייך אליו, ותכף נדבר זה יותר. אמירה כזו, זה אמירה שיש לה משמעות, שאומר שיש לישראל זכות להתקיים. אבל אז ממשיכים ושואלים אותו, רגע, להתקיים כמדינה יהודית? ואז זורן פשוט אומר, להתקיים כמדינה שכולם בה שווי זכויות.
He won't visit Israel.
I so I answer questions no. very okay. directly.
All right,
and I want to be
clear.
Very clear.
Answer,
I believe every state should be a state of equal rights.
וכל אחד מהשומעים פה יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה לקחת את זה. אני חושב שהוא נתן תשובה כנה, תשובה שאני חושב שבאמת הרבה אנשים אולי תצבנו ממנה, בכל זאת רוצים להאמין שישראל זה למדינה ליהודים, אבל אני חושב שזה גם נוגע באמת בלב של הוויכוח לפעמים שיש לנו סביב השאלות הכי גדולות בעולם, כמו בעצם ציונות, ומה זה ציונות, ומה ההבדל בין ציונות לאנטישמית אפילו, ופה זורן אומר, יש פה משהו, יכולת שלו להגיד דברים מאוד פשוטים, אבל זה מורכב, הוא בעצם אמר פה, הוא הביע דעה סופר מורכבת, שמצד אחד הוא חושב שישראל צריכה להתקיים, הוא לא משתמש במושגים כמו Free Palestine, או לא רואים אותו מנופף דגל פלסטין, ממש לא, אבל הוא גם אומר שהוא חושב שאנשים צריכים להיות שווי זכויות. אני אגיד שאחרי שזה קרה, היו אנשים בשמאל הרדיקלי, הווק, שהתעצבנו, ופעם הבאה שהוא עשה אירוע, איזה יום אחרי זה, פעמיים הפריעו לו, ואמרו לו, אתה אמרת שישראל יש לה זכות להתקיים וכו'. ואני צדקתי שצריך לעשות קליפים מהחלקים האלה, וישר כאילו לפרסם אותם בכל הקמפיינים שלו, כי הרי, מה לעשות, הווק הרדיקלי הזה, בעיניי, הוא קומץ קטן של אנשים, מאוד רועשים, שעושים הרבה רעש, אבל אני לא חושב שרוב האנשים רואים את המצב כפי שהם, ודווקא הוא חייב להתרחק מהם, הוא חייב לעשות את הפעולה הזאת, ולכן אם הם כועסים עליו ומפרים לו בזמן הפגישות שלו, אני חושב שזה דבר מצוין. דבר אחרון, רק שאני אגיד על הדבר הזה, וזה בעצם יעשה לנו סגווי לזורן ומי הוא ואיך הוא רץ וכו', זה שהוא לא העלה את הנושא הזה של ישראל, והוא לא העלה את השאלות האלה, שאלו אותו והוא היה חייב לענות. זורן ממדני, הקמפיין שלו, תראו, אני מאוד ממליץ לכם לראות את הסרטונים שלו ביוטיוב, סרטונים שלו בטוויטר, סרטונים שלו באינסטגרם, הם כיפים, הם אחלה, אבל הבן אדם הזה מדבר רק על דבר אחד, וזה יוקר המחיה בניו יורק, ועל מעמד הפועלים בניו יורק, על הפערים בניו יורק, על זה שהעשירים צריכים לשלם יותר מיסים בניו יורק, על זה שהאוטובוסים חרה, על זה שהאוכל יקר, על זה שאי אפשר לגור פה יותר, זה שהשכר דירה העלו אותו במלא, כלומר, האיש הזה מתמקד רק בנושאים השמאל כלכלי, שמאל מעמדי, פונה למעמד הפועלים, פונה במעמד הפועלים בכל הצבעים. הוא לא משחק את משחק פוליטיקת הזהויות בכלל. האמת היא שברוב הקליפים שלו, הוא בכלל מופיע בחליפה, שאני חושב שהוא עושה את זה בשביל שאתה יודע, לא תחשבו שהוא רץ עכשיו אתה יודע, כגבר מוסלמי, אחד הדברים, פה אני אעשה איזה מאמר מוסגר, אחד הדברים שמטריף אותי בפוליטיקת הזהויות האמריקאית של הווק הזה, זה שתמיד כל משפט שלהם מתחיל ככה, כאישה שחורה, כלומר, תמיד הדעות שלך חייב להיות רק לפי הזהות שלך, ויש אנשים שאפילו אומרים, לך לא יכול להיות דעה על כל נושא, כי אתה לא לבן, אתה לא שחור, אתה, כלומר, זה הופך להיות פוליטיקת זהויות קיצונית. זורן לא רץ כמוסלמי, והוא לא רץ כאיש שחום אור, והוא לא רץ כהבן של איזה מרצה פוסט-קולוניאליסט, שדווקא אבא שלו נראה לי יותר ווק ממנו, מודה שלא מכיר את המחקרים שלו, אבל הוא נחשב ממש תוכתח על, הוא כוכב, כאילו אבא שלו, בכל התחום של תיאוריית פוסט-קולוניאליסטיות, ואפריקה, וקולוניאליזם וכו'. אבל זה, לא תשמעו את המסרגים האלה, לא תשמעו אותו אומר דברים כמו settler colonialism וכו'. זורן בעצם ממשיך קו, שהוא קו שהוא מאוד עובד בארצות הברית, אבל הוא קו שאני מרגיש שבציבור הישראלי פשוט לא כל כך מכיר אותו, וזה הקו של ברני סנדרס, של אלכסנדר אוקסיו קורטז, ועכשיו של זורן ממדני, שזה קו שמדבר כמעט תמיד על הנושאים השמאל כלכליים, ומשם הם יונקים את הפופולריות שלהם. ואני חושב שיש איזושהי טעות. תגידי אתה אם אני, אולי אני סתם טועה, אבל כאילו, אני מרגיש שיש ישראלים שהם רואים כאילו את ברני למשל, ואומרים, הוא שמאלני. ומניחים שכל השמאל בארצות הברית זה אותו דבר, הוא שמאלני, זה אומר שהוא כל הזמן מדבר, אתה יודע, על ה... את מכיר את הקטע עם הפרונאונס, he, him, ו-she, her, כל הדברים האלה.
אתה שואל להם כאילו בשיעורי אנגלית?
כן, אבל אתה מכיר את הקטע עם האמריקאים, הפרונאונס שיש להם?
אם אתה רוצה להזדהות?
כן, בדיוק. יש קטע בארצות הברית בגלל כל העניין המגדרי וכולי, שבעצם יש אנשים שאולי נראים כמו גברים, אבל בעצם רוצים שיתייחסו אליהם כנשים, ולכן נהיה קטע כזה בקרב ה-woke הפרוגרסיבי הזה, לשים בסוגריים ליד השם שלך, בכל מקום, בזום, באימייל, בכל מקום, אתה שם את ה-pronouns, אני לא יודע איך אומרים pronouns בעברית, אבל את ה-who, he, איך אומרים את זה בעברית, לא יודע.
הוא מרגיש לי שזה שמות גוף.
שמות גוף, סבבה, תודה.
אבל כמו שהגרמר שלי גרוע באנגלית, ככה העברית שלי אותו דבר.
וואי, אני רק אעצור טוב, אנחנו קצת מתפזרים פה, אני רק אגיד שזה כזה מצחיק בתור מישהו שעלה לארץ, ואז כזה נכנס לשיעורי אנגלית בארצות הברית, והם כזה present progressive, simple, perfect, וכזה, אתה יודע, אמריקאי, אין לו מושג מה זה הדברים האלה, כלומר, תבוא לאמריקאי, תגיד לו מה זה present progressive ומה זה past perfect, אף אחד לא יודע, כי אתה פשוט יודע לדבר, אתה פשוט, אתה יודע, אתה מדבר ויוצא לך נכון, כי ככה לומדים שפה. ובארץ אני זוכר שתמיד, כאילו, הייתי פתאום מגיע לשיעורי אנגלית, what the fuck are you doing? מה זה הדבר הזה? אז בגלל זה אני גם לא יודע מה זה pronouns ולא יודע. קיצור, הבאתי את כל הדוגמה הזאת להגיד, שאני חושב שבישראל יש איזה בלבול מסוים, שחושבים שיש שמאל, אתה יודע, תרלול הפרוגרסיבי במרכאות, שכאילו, שכל השמאל הוא אותו דבר, והם כולם כזה זהותנים, שהם כולם כזה חושבים שבמושגים האלה, ואני חייב להגיד שבתור מישהו שאם לא שמתם לב, קצת ביקורתי לווק, זה לא השמאל שלי, כלומר, נורא 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 אכפת לי מגזענות בארצות הברית, ואני חושב שתרגישו בפרקים שאני מביא לפה, שממש אכפת לי מנושאים כאלה, וגם נושאים של מגדר, ואני חושב שכל אחד צריך שיהיה לו את היכולת ואת החופש, להגדיר את עצמו מבחינה מגדרית איך שהוא רוצה, אבל זה לא הדברים שבוערים בי, וגם צריך להגיד, זה לא הדרך שאני חושב שמנצחים בפוליטיקה, קצת דיברנו על זה גם, אני חושב שבפרק הראשון שהקלטנו על למה קמלה הריס הפסידה, ובעצם מה הבעיות עם המפלגה הדמוקרטית וכולי, אז אני רק רוצה להגיד שברני לא מדבר בשפה הזאת, כלומר, השמאל שאני חושב שהוא שמאל שיש לו עתיד, שיכול באמת להשתלט על המפלגה הדמוקרטית, הוא שמאל פופוליסטי, הוא שמאל שמדבר על נושאים כלכליים, וכמעט רק על נושאים כלכליים.
I'll make buses fast and free.
So I can just get where I'm going.
I'll make childcare available to all New Yorkers at no cost.
I want to raise my kid in New York.
And I'll freeze the rent for every single rent-stabilized tenant.
These Eric Adams rent hikes are killing us.
תקשיב, אני פשוט, כל פעם שאני שואל אותך שאלה, אתה יוצא נכון. כאילו נוסע עד מסצ'וסטס, ורק אז חוזר חזרה.
אני כבר לא זוכר מה שאלת אותי בכלל.
אז לא משנה, בואו נחזור לדבר על ראש העיר.
אוקיי, אז מה בעצם הפלטפורמה של זורן הזה? מה הפלטפורמה של השמאל הפופוליסטי בארצות הברית? אז קודם כל, הדבר ראשון שתראו בכל הסרטונים של זורן, הוא מדבר על rent freeze, הקפאה של השכר דירה בעיר ניו יורק. ופה אנחנו צריכים לצלול קצת לפרטים קטנים. ניו יורק היא עיר שאומנם אין לה rent control מאוד קשיח, אבל בהחלט יש פיקוח מחירים מסוים על השכר דירה בעיר, ויש ועדה בעצם שנפגשת בראשות ראש העיר, והיא קובעת כל כמה שנים בכמה יעלו את השכר דירה בבערך 2.5 מיליון דירות בניו יורק, כלומר, או יותר נכון נראה לי 2.5 מיליון אנשים שחיים בדירות האלה, כלומר, זה צ'אנק מאוד משמעותי, 100% האנשים שגרים בניו יורק. זורן שלנו בעצם פונה לראש העיר הקודם, אריק אדמס, שהוא גם סיפור שלם, איש מושחת, שבסוף נראה שהוא הולך לכלא בכלל, שהוא לקח טובות הונאה מטורקיה, אבל בסוף טראמפ בדקה ה-90, כי הוא אוהב להטריל את השמאל והליברלים, נתן לו איזושהי חנינה בצורה מאוד שנויה במחלוקת. אז אריק אדמס, שהיה הראש העיר הקודם של ניו יורק, אז הוא העלה מאוד את השכר דירה. אומרים שהוא קיבל הרבה כסף. התורמים שלו, האנשים שדחפו אותו, היו בעצם בעלי הבניינים, ה-landlords, בעלי הדירות בניו יורק. זה היה הקואליציה הפוליטית שלו. וכשהוא נבחר, הוא עשה את מה שהוא הבטיח יעשה, והוא העלה את השכר דירה יחסית בצורה מאוד גבוהה, שזה כמובן פגע בעוד בהמון אנשים שגרים בעיר ניו יורק. צריך להגיד שהסיפור פה הוא לא רק סיפור של שכר דירה, זה באופן כללי היחס בין מזכירים לסוחרים בניו יורק, האם פשוט אפשר לדרוס אנשים, להעיף אותם מהדירות מתי שהם רוצים, אני בטוח שאנשים בתל אביב שמקשיבים עכשיו יודעים בדיוק על מה אני מדבר, התחושה הזאת שאין לך שום כוח, אין לך שום יכולת בכלל לחיות בצורה קבועה ומכובדת בדירה, אלא אתה תמיד יכול פתאום לקבל טלפון ב-11 בלילה, שהבן של הבעל הדירה החליט שהוא רוצה לעבור שם, וזהו, אתם צריכים לעוף משם, או היי, נגמר לכם החוזה עוד חודש, ואני הולך לעלות לכם ב-30%, טוב, אני קצת מגזים, אבל לא בהרבה, 15-20% את השכר דירה וכו'. אז הוא בעצם מדבר נגד כל התופעות האלה, וזה אחד הנושאים הכי פופולריים שלו. צריך להגיד שזה יותר מורכב ממה שאני מציג את זה פה, הוא מדבר גם המון על הצורך לא רק בלהקפיא את השכר דירה, אלא גם לבנות עוד דירות, דיור ציבורי, דיור מסובסד, דיור לא לעשירים, אלא לאנשים רגילים שיכולו אשכרה לחיות בו. כלומר, הנושא של הדיור הוא נושא מאוד מרכזי שלו, וזה נושא מאוד חזק, כי כמעט כמו בכל מקום שבו הניו-ליברליזם שולט, הבעיה של הדיור היא בעיה אקוטית, אנשים פשוט לא מצליחים לחיות. מערכת השוק שמבוססת רק על רווח לא מצליחה לייצר מספיק דיור, ברגע שדיור הופך להיות תשואה ונכס והון והשקעה של עשירים, אז השיקולים שלהם הם לא השיקולים של הציבור הרחב, הם בעצם למשל לא רוצים שיהיו המון המון דירות, כי אז המחירים של הדירות עלולות לרדת, הם רוצים לבנות רק אם יכולים להרוויח בזה הרבה, הסוג של הדירות שהם בונים זה דירות רק לאנשים עשירים, כי הם אנשים עם הכסף, קיצור, יש פה עוד מיליון נושאים אחרים, בטוח שעוד נדבר על זה הרבה בפודקאסט הזה, על משבר הדיור בעידן הניאו-ליברלי, אבל זורן רץ מאוד חזק על הנושא הזה. הנושא השני שזוהרן מדבר עליו, והכל תמיד ממוסגר כיוקר מחיה, זה דווקא נושא מעניין של גם מאוד מתחבר לחוויה הישראלית, וזה שהמחירים בסופרים בניו יורק הוא פשוט הזוי. אתה הולך לסופר, מנסה לקנות קצת אוכל, ואתה תמיד שם עם חשבון הזוי, וזוהרן שלנו יש לו פתרון, ופה צריך להגיד פתרון סוציאליסטי לגמרי, אופציה ציבורית, בכל עיר, ואחרי זה בתור פיילוט, ואחרי זה הוא רוצה שזה יהיה בכל שכונה, יוקם מקולת ציבורית, מקולת בעצם שמנוהלת על ידי העירייה, על ידי זורן עצמו, שהיא לא תהיה מונופול דורסני כמו הסופרשלים וכל החברות האחרות, שהיא תנצל את הכוח האדיר שיש לעיר ניו יורק בתור קונה ובתור מישהו שיש לו כוח שוק משמעותי, פשוט לפתוח מקולות קטנות וציבוריות, ללא מטרות רווח כמובן, שיספקו לאנשים אוכל בריא, ואיכותי ובמחירים זולים. ופה אני חייב לזרוק עוד מושג, וואי, כל מושג כזה זורק, אומר, זה פרק שלם. אני רק אגיד, יש בעיה נוראית בשכונות עוני בארצות הברית, שנקרא מדברי מזון, food deserts, שזה מקומות שסתם, בא לך עגבנייה, אין עגבנייה בשכונה, אתה תצטרך אחרת 20 דקות ברגל, רק למצוא עגבנייה, וגם אז זה יעלה לך איזה $5. למה זה קורה? זה קורה כי בשכונות העוני בארצות הברית, ההיגיון השוק אומר שמה שכדאי לך בעיקר להחזיק, זה מה שנקרא חנויות הכל בדולר, אוקיי? Dollar Tree, אם אתם מכירים, זה רשת מאוד מצליחה במקומות האלה. והדולר טרי הזה, הוא לא עושה את הרווחיות שלו, לא מגיעה ממלפפונים ועגבניות, זה לא רווחי. זה מתקלקל, וצריך לשנע את זה, ותוך כמה ימים צריך לזרוק את זה, כי זה נהיה רך ומגיל. אז הם לא מציעים את זה. הם בשביל למקסם הרווחים, הם רק מציעים אוכל מעובד בתוך פחיות, באמת הזבל של הזבל של הזבל. ולכן אין סופרים נורמליים בהרבה מהשכונות עוני ושכונות של מעמד הפועלים בארצות הברית. אז לא רק שזורן מדבר פה על יוקר המחיה, אלא זורן גם מדבר על פשוט החופש לבחור. כלומר, הדבר שלכאורה הקפיטליזם אמור לספק לנו, אבל הוא ממש לא מספק את זה באזורים האלו, ולכן הוא רוצה להקים ממש מקולות ציבוריות ברחבי ניו יורק. אני חושב שזה רעיון אדיר, אני חושב שזה רעיון מעולה שצריך להביא אותו לישראל. מה שאני אוהב ברעיון של אופציה ציבורית, זה שאתה לא צריך להשתלט עכשיו על כל שוק המזון, אתה לא צריך להלאים עכשיו הכל, אתה לא צריך ללכת עם איזה סוציאליזם קיצוני. ברגע שיש לך אופציה ציבורית, אתה יוצר תחרות. ואז, ברגע שאנשים יתחילו ללכת למקולות, עם האוכל היותר זול וכו', אז כל המונופולים האלה שדורסים אותנו, כי הם יכולים, כי יש להם כוח שוק מטורף, כמו שופרסל, לא עליהם ברירה, אלא להוריד מחירים. כלומר, במובן הזה, זה היגיון דווקא הכי קפיטליסטי שיש, של תחרות, שדווקא יכול להוריד מחירים. אבל זה באמת תחרות, ליצור תחרות אמיתית, ולא הפייק תחרות, שאנחנו כל הזמן משמעים עליה, מניאו-ליברלים, שאומרים, רק נדאג להביא, איך קוראים לה, סופר הצרפתי הזה שהביאו לארץ, והוא לא הוריד מחירים בכלל.
קרפור?
קרפור, הנה, רק הנה, תראו, נביא את קרפור, ואז יהיה תחרות במשק, והסופר, מחירים של הסופר ירדו. איזה ירדו, קרפור לא מטומטמים, הם באים לעשות כסף, הם עושים בדיוק את המחיר שסופרסל שמו, מטעמים מחירים ביניהם, לא בצורה לא חוקית, זה בולשיט, זה פשוט הכי קל בעולם, כי אף אחד לא רוצה להיכנס פה למלחמת מחירים. קיצור, זורן מנסה לפוצץ את כל העניין הזה. הלאה, מה עוד אנחנו רואים בפלטפורמה של זורן? חינוך חינם מגיל אפס, שזה נושא דווקא שעלה פה בארץ, שביבי הבטיח את זה מפני הבחירות האחרונות, וככה היה היחידי שרץ עם איזושהי עמדה שמאל פופוליסטית, כי כמובן חלילה שהשמאל הליברלי בישראל אפילו ינסה לדמיין חברה כלכלית טובה יותר. אז זורן לוקח את זה מאוד ברצינות, מדבר על זה שכל הנושא של הגנים, וכל הנושא של טיפול בילדים פעוטים ותינוקות, זה פשוט מחירים מזויים, הוא אומר מעכשיו, אנחנו נעשה את זה מגיל אפס, מערכת ציבורית, וגם זה נושא מאוד 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 פופולרי בארצות הברית ובניו יורק בכלל, ואני חושב שזה קלף מאוד חזק. עוד דבר, שהוא מדבר עליו הרבה, ובכלל לא רק מדבר על זה, הוא גם ממש תמיד, כשאתם רואים, ושוב, אני ממש ממליץ לכם, אנחנו נשלב פה קצת קליפים שלו, אבל ממש ממליץ לכם לראות את הקליפים שלו, להבין את הווייבים של האיש הזה, הגרפיקה המגניבה שלו, הצבעים שהוא משתמש, זה מאוד מאוד מדליק, אבל זורן מלא 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 אוהב להצטלם בסאבווי, אוהב לעשות את הסרטונים שלו בסאבווי, או באוטובוס, או במקומות ציבוריים, או באתרים ציבוריים, כלומר, קיצור, מנסה להראות שזה הניו יורק שצריך לבנות, והוא בעצם אומר שזה נורא מתאים גם לישראל היום, שבדיוק העלו את המחירים של, של התחבורה הציבורית, שתחבורה ציבורית צריכה להיות חינם, זה צריך להיות חינם. כלומר, לא רק שזה דבר נכון לעשות, זה גם מבחינה של תמריצים והתנהגות, זה דבר נכון. לתמרץ אנשים לנסוע בתחבורה ציבורית, זה דבר הכי טוב, ולכן הוא אומר, אוטובוסים, סאבווי, הכל צריך להיות בחינם.
תשמע, אני גם, אין לי הרבה שנות ניסיון, אני כבר עשור בתל אביב, ביקרתי פריז, ברלין, כל הנערים באירופה, עניינים, לונדון, שום בן אדם לא יחזק מול התנועה הדורסנית של פשוט עיר גדולה שכולם רוצים להיות בה.
קודם כל, אני חושב שאני התחברתי לא מאוד מה שאמרת עכשיו, כי הרבה פעמים כשאני חושב על פוליטיקה, אני אומר, איך אני משכנע אנשים שזה דבר נכון, כאילו שהוויכוח הוא על רמה של, כאילו, אתה יודע, הסוציאליזם נגד קפיטליזם. ואתה בא, ואתה, נראה לי אומר משהו נכון, אתה פשוט לא מאמין לו, כלומר, אתה לא אומר, אתה לא חושב שזה אפשרי, כלומר, אני חושב שבעצם מה שאתה אומר, זה בשביל שהוא ינצח, אז קודם כל הוא צריך לשכנע אנשים להרחיב את הדמיון הפוליטי שלהם. כלומר, זה השלב הראשון, בכלל לפתוח את הלב שהדבר הזה בכלל אפשרי, שאפשר לעשות את זה. ושמע, אני חייב להגיד לך את האמת, מבין אותך לגמרי. אתה ילד של הניאו-ליברליזם, גם אני ילד של הניאו-ליברליזם, זה המציאות היחידה שאנחנו מכירים, זה האוויר שאנחנו נושמים, למה להזזל שנוכל לדמיין עולם אחר? כאילו, אנחנו לא ראינו את זה, לא הכרנו את זה, וזה אתגר מאוד 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 גדול. טוב, ואם כבר מדברים על עיריות ומדיניות עירונית, אז אני רוצה להגיד שאם אני הייתי ראש העיר של תל אביב, אז הייתי נותן לבית רדיקל ביטול מוחלט ממיסים. אנחנו צריכים עוד מקומות כאלו שהם לא למטרות רווח, אף אחד פה לא מנסה למכור מניות ולהרוויח או למכור נדלן, זה פשוט ספייס בשבילכם, בשביל חבר'ה שרוצים לפתוח את הראש, לחשוב בצורה ביקורתית וחדשה לעולם, ובאמת, הלוואי, 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 שהיו עוד הרבה בית רדיקליים בכל רחבי תל אביב, ואני מבטיח לכם שחוץ מהמקולת הקומוניסטית שאני אקים אם אני אהיה ראש עיר בהשראת זורן, אז אנחנו גם נדאג שבית רדיקלי יהיה מקום שכל תל אביבי מכיר. אני רק אגיד לך שאחד הסיבות שאני היסטוריון, ואחד הסיבות שאני מביא לפה בכוונה פרקים על היסטוריה, זה בדיוק בשביל לפחות להגיד לאנשים, אני מבין אתכם, אני מבין שהיום אתם לא מאמינים, ולא חושבים שזה אפשרי, ומאיפה יביאו את הכסף וכו' וכל הדברים האלה, אבל אם אני מביא לכם סיפורים כמו הנודיל, ועוד סיפורים שאנחנו נביא פה מעבר, אני אומר, הנה, shit like this used to happen, זה יכול לקרות, אפשר לנצח. אז אני חושב ש לפחות זה נותן לאנשים הרגשה ש... אוקיי, נכון, אז אני לא ראיתי את זה בחיים שלי, וזה נכון, אתה לא ראיתי את זה ממש בחיים שלך. ופה אני יכולה להגיד לך על אח שלי שגר בווינה, ויש שם רנט קטרול וזה עובד אחלה דווקא וכו'. אבל לא, אני לא אעשה את זה, כי אתה צודק לגמרי. זה לא המציאות שאתה מכיר, זה לא המציאות שהכרת. ובמקום זה, אני אגיד לך שדברים יכולים להיות אחרת. אבל השלב הראשון הוא להאמין. First you gotta believe. וזה שלב מאוד קשה, ואני חושב שזה נורא חשוב, שדיברנו על זה עכשיו, כי אני חושב שלפני שבכלל נכנסים לדיונים, אתה יודע, הטכניים של רגע, אבל rent control, זה לא פוגע ביזמים, ואז הם לא בונים יותר דיור וכולי, בגלל זה צריך דיור ציבורי אגב, או דברים כאלה, במקום להתחיל להיכנס לוויכוחים הכלכליים והטכניים, קודם כל זה עניין של, שפשוט יכולת להאמין, לפתוח את הלב, לדמיין אלטרנטיבה. תשמע, אני לא יודע אם הוא יוכל לעשות את הדברים האלה, הכוח של ההון בארצות הברית הוא חזק, אבל אני כן מאמין שהוא רוצה לעשות את הדברים האלה, ואני מאמין שהוא ינסה לעשות את הדברים האלה. ואני מאמין שאם ברני סנדרס היה מנצח בבחירות של 2016, בבחירות של 2020, אז היינו מקבלים טעימה ראשונה של מציאות כזו. אני רוצה גם להאמין שהיום דווקא, בעידן של טראמפ ומאסק וכל ה... כאילו באמת כל יום זה נראה כאילו אתה חי באיזה סרט, ואתה לא מאמין למה שאתה רואה, אני דווקא מרגיש שאולי... דווקא המציאות ההזויה של אמריקה יכולה לפתוח לאנשים את הראש. הם יכולים לבוא ולהגיד, פאק, טוב, אם דונלד טראמפ יכול להיות נשיא ארצות הברית, אז אולי כן אפשר להקפיא את הדיור וכו'. דבר אחרון, אני רק אגיד לגבי זה, זורן הוא לא בן אדם שמדבר בכזה אמירות פילוסופיות, והוא לא מדבר על המרקסיזם, והוא לא מדבר, הוא גם לא, הוא לא משתמש במילה סוציאליזם, הוא לא משתמש בה, ואני חושב שבצורה חכמה, הוא פשוט בגובה עיניים אומר לאנשים, אני הולך להקפיא לכם את השכר דירה. אני הולך לעשות את אוטובוסים חינם. עכשיו, הוא בחור סופר מרשים, אז אם אתם רוצים להקשיב לפודקאסטים שלו בבלומברג, שבאים אליו כל ההון ורואים לו, איך תעשה את זה? יש לו תשובה לכל דבר, יש לו פתרון, הוא מראה לך, הנה מפה אני מביא את התקציבים האלה, והמס על בעלי הון בניו יורק הוא הכי זה, ומיליארדרים בניו יורק לא משלמים מספיק, שזה גם חלק מאוד חזק מהקמפיין שלו. הוא פופוליסט, זה כן. הוא נגיד מדבר על זה שהסיבה שכל הדברים האלה לא קוראים, זה לא בגלל שאי אפשר. זה בגלל שיש קומץ קטן של מולטי מיליארדרים, של אנשי נדלן ופיננסים שכולי, שהשתלטו על העיר הזאת, והם לא מאפשרים לזה לקרות. והדבר שהם הכי היו רוצים, זה שאנשים כמוך, ואנשים בכלל שמאזינים, ואנשים בניו יורק יגידו, אני לא מאמין לו כי זה לא אפשרי. זה אז הם ניצחו, אז הם בעצם ההון כבר ניצח.
תשמע, עשינו פרק, אני לא יודע אם הוא ישודר לפני הפרק הזה או אחרי הפרק הזה, אני מקווה שאני לא חוזר על עצמי. אגב לדמיין, אני גר בשפירה. בדרום תל אביב, וכאילו, אני יוצא לפעמים מהבית, ואני אומר, וואי, מלוכלך פה.
כן.
המחשבה השנייה היא מין כזה, אני אפילו לא רוצה להיכנס למשחק, של להתחיל לחפש דירה, זה כאילו, זה כל כך מאיים עליי.
ברור.
גם אם יבוא ראש עיר, אביר על סוס לבן בתל אביב, ויקפיא את השכר דירה, מה שנראה לי באמת, אתה יודע, אני לא יכול לדמיין את תל אביב משתנה, לא יכול לדמיין, רק נהיית יותר, זה רק מחמיר מבחינתי, אין לך אפשרות לזוז.
דור, זורן נלחם בשביל כולנו. ברגע שהוא ינצח בניו יורק, יתחיל אפקט דומינו, ובסוף איזה בחור או בחורה מוכשרת וצעירה, שצופה בסרטונים שלו, מקשיבה לפודקאסט הזה, תרוץ פה נגד ה...
נשים על זה ביפ, למה? אוקיי. אתה חושב שזה יקרה? אני לא אופטימי.
אין בעיה, אבל...
כל הזמן, סתם, דיברו על ברלין, נכון? ברלין שנים דיברו על כמה זה המקום הכי נכון, וכל האנשים מכל העולם באים לשם, וזה, גם שם עלו המחירים בדירות. תשמע, אני לא רואה את זה קורה.
נכון, על זה דיברנו. על זה דיברנו. אתה לא יכול לראות את זה קורה, אתה לא יכול לדמיין את האלטרנטיבה, אבל זה לא אומר שזה לא יכול לקרות. והשלב הראשון זה לפתוח את הדמיון הפוליטי, ואני חושב שזה מתחיל עם דמויות כמו זורן, וזה מתחיל עם מלחמות קטנות, וזה מתחיל עם דברים באמת מאוד, אתה יודע, בסופו של דבר אומר, בוא נפתח פשוט מקולת. שלא דופקת למחירים הזויים, כי הם לא גרידי. לא יודע, אולי ההיסטוריון שבי יודע שהיו תקופות, ובאירופה עדיין יש, כאילו, בהרבה מובנים דברים כאלה, ויש סוציאל דמוקרטי בהרבה מובנים, במקומות כמו סקנדינבי וכו', שבהחלט אפשר לדמיין מציאות אחרת. בואו נדבר אבל על האויב שלנו, כי זורן לא רץ לבד. זורן רץ נגד אנדרו קוומו. מי זה אנדרו קוומו? אז אנדרו קוומו היה המושל של ניו יורק. אנדרו קוומו בא ממשפחת אצולה של פוליטיקאים ניו יורקים. מריו קוומו, אבא של אנדרו קוומו, הוא גם היה פוליטיקאי ותיק וחזק בניו יורק. קוומו יש לו קשר עם ההון הניו יורקי, עם בעלי הדירות שדיברנו עליהם, עם אנשי הפיננסים, כלומר, זה המפלגה הדמוקרטית שאנחנו למדנו להכיר בשנים האחרונות של הילרי קלינטון ואובמה, ושבאמת, הם לא פה באמת לשרת את מעמד הפועלים, הם פה לשרת את האדונים. אבל קוומו, כשהוא היה מושל של ניו יורק, בזמן הקורונה, הוא היה נאלץ לפרוש בבושת פנים, משני סיבות עיקריות. אחד, הוא לא טיפל מספיק בבעיה של בתי האבות בזמן הקורונה, לא הגיב מספיק מהר, ואני רוצה להגיד מאות, אם לא אלפי מבוגרים וקשישים וסקנים מתו מהקורונה, זוכר ממש בתקופות הראשונות, בגלל החוסר טיפול שלו במצב, שזה בעצם הוציא אותו כאורג סקנים. והדבר השני, אחרי שכבר הקרנו ירד, אז האיש כזה, שהוא איש באמת שפועל על פחד וטרור ולהפחיד את כולם, אז בעצם ברגע שהוא קצת נחלש, אז התחילו לצאת הסיפורים על ההטרדה המינית, ו-11 נשים בעצם באו והתלוננו נגדו, ובאמת סיפורים שנראה על פניו שמדבר בן אדם פשוט גועל נפש, שמתייחס לנשים כמו חרה, ואני לא האמנתי לפני 3-4 חודשים שהתחילו לדבר על הריצה הזאת לראשות העיר, וקוומו הודיע שהוא הולך לרוץ, ואני בהתחלה לא האמנתי, אמרתי, טוב, קוומו, מה, לא, האיש הזה לא יכול לעשות קאמבק, כאילו, הוא ליטרילי הרג סקנים, והטריד ואפילו יותר גרוע מזה נשים. ואז פתאום אתה רואה בסקרים, מי מקבל 50% או 60%, אחוז מאוד גבוה של הקולות בסקרים הראשונים, קוומו. וזה בייס אותי מאוד, זה הציב אותי מאוד, זה גרם לי לאבד אמונה בשיטה הפוליטית האמריקאית, ובסקר הראשון הזה בפברואר, זורן ממדני שלנו, שהוא מישהו שבעצם פוליטיקאי זוטר, אפשר להגיד, שבכלל לא, הוא גר בניו יורק, אבל הוא כרגע פוליטיקאי במדינת ניו יורק, שזה באולבני, הוא קיבל 1% מהקולות. קוומו קיבל בערך 50, והוא קיבל 1%. אפילו יותר קוומו קיבל. עכשיו אנחנו ביוני, הבחירות הן ב-24 ליוני, אנחנו מביאים לכם את הפרק הזה רגע לפני הבחירות, אנחנו לא יודעים מי הולך לנצח, אבל בשבועות האחרונים קורה דבר מטורף. הסקר האחרון, זה משהו שעולה ועולה ועולה, אבל בסקר האחרון מראה שהוא קפץ ממדני מ-1% ל-23% בחודש-חודשיים ראשונים, ועכשיו בגלל השיטה שיש, הוא מפגר אחרי קוומו רק בערך ב-8%. הפער הוא בעצם 54-46. כלומר, יש פה סיפור של מטאור פוליטי, שתוך זמן מאוד קצר הגיע משום מקום, וסוחף אחריו מיליונים של מצביעים, כולם ממעמד הפועלים, חלק גם ממעמד הבינוני, ותשמעו, אני בדרך כלל לא אופטימי לגבי הדברים האלה, ואני בדרך כלל, אני מסתכל על הבחירות האלה בעין מאוד מפוקחת, ואני עדיין בהחלט יגיד שיש סיכוי מאוד טוב שאנדרו קומו ינצח, וזה יהיה מבאס, וזה יהיה סיכוי מאוד טוב שזה יקרה. אבל כרגע אני מרגיש שהמומנטום שלו, זה כבר נהיה משהו מיוחד. השבוע אלכסנדר אוקסיו קורטז הביעה תמיכה בו, היא פוליטיקאית מאוד פופולרית בניו יורק, היא כמובן בבית הנבחרים האמריקאי מציגה, מייצגת חלקים גדולים מהעיר ניו יורק, והתחושה היא שהוא יכול לעשות את זה. התחושה היא עכשיו שהוא יכול לעשות את זה, שהוא יכול להביא למהפך. האם זה אומר שהוא יכול לעשות אחרי זה את כל הדברים שהוא יבטיח? זה כבר דיון אחר. אבל באמת, זה הולך להיות לדעתי דרמה גדולה, ואני חושב שזה מגיע ברגע מאוד חשוב, כי מתנהל כרגע ויכוח גדול יותר מאשר העיר ניו יורק, מתנהל ויכוח גדול יותר, מה עושים אחרי ההפסד לטראמפ? איך בעצם אנחנו, המפלגה הדמוקרטית, חוזרת לשלטון? ותכלס, יש שני גושים. גוש אחד זה גוש שאומר, אנחנו צריכים להתמרכז, אנחנו צריכים להיות יותר ימנים, אנחנו צריכים להיות יותר ימין כלכלי, אנחנו צריכים להיות יותר ניו-ליברליים, זה הדרך שננצח, כלומר, באמת, להלתי אפס הפקת לקחים, חוסר הבנה מוחלטת למה דונלד טראמפ ניצח וכולי. והקבוצה השנייה, שזה כמובן הקבוצה שאני משתייך אליה, וזה האגף של השמאל הפופוליסטי, שצריך להגיד, זה לא רק אנשים רדיקליים, יש שם המון אנשים שהם פשוט, אתה יודע, אולי הם אפילו לא מאמינים שצריך להקפיא את השכר דירה, אבל פשוט חושבים שבבחונה צינית ומקייבלית ומבחינה פרגמטית, זה, ככה מנצחים בבחירות. אתה אומר למישהו, הדרך לנצח זה פשוט להבטיח להם דברים שהם רוצים. מה, אתה לא רוצה שיקפיאו לך את הדירה? רוצה. זה שאתה אולי לא מאמין, זה כבר עניין אחר, אבל אתה רוצה את זה. זה משהו שהיית שמח לקבל. בקיצור, אז אני חושב שהמאבק הזה בין השמאל הפופוליסטי לשמאל הניו-ליברלי, הוא מאבק קריטי כרגע, וניצחון של זורן בכל בהחלט, בהחלט, להזיז פה את הגבינה.
We can afford to dream.
We'll be right back.
המאבק הזה בין השמאל הפופוליסטי לשמאל, נקרא לזה השמרני, השמאל הניאו-ליברלי, הזה שרוצה להתמרכז, וזה דבר שמאוד מבאס אותי. אבל כשברני סנדרס מפסיד להילרי קלינטון בבחירות של 2016, בפריימריז של 2016, וכשהוא מפסיד לג'ו ביידן בפריימריז של 2020, יש קבוצה אחת בארצות הברית שאפשר לומר שיותר מכל קבוצה דמוגרפית אחרת מביאה את הניצחון לשמאל הניאו-ליברלי, להילרי קלינטון. ג'ו ביידן לא יקרא לו ניאו-ליברל, הוא לא ניאו-ליברל, אבל לפחות לא היה לעת זקנתו, אבל ניקול הזה השמאל היותר ממסדי והשמאל היותר מרכז. והקבוצה הדמוגרפית הזאת, אולי זה יפתיע אותך, או יפתיע את השומעים, זה שחורים, זה שחורים אמריקאים. וכשאנחנו מסתכלים על קוומו, אנדרו קוומו, אנחנו רואים שאם הוא ינצח, הוא יעשה את זה על גבם של שחורים בארצות הברית. משהו כמו 60%, אפילו אולי יותר, 70% משחורים בניו יורק, בסקרים הראשונים, היום אני כבר לא יודע, אבל בסקרים הראשונים אמרו שהם יצביעו לאנדרו קוומו. לעומת זאת, אנחנו רואים שממדני מצליח מאוד יפה להביא מצביעים לבנים, להביא מצביעים יהודים, מוסלמים, אסיאטים, הודים, מקסיקנים, לטינים, כלומר, בכל הקבוצות האחרות הוא מצליח, ודווקא אצל השחורים, אנחנו רואים רתיעה מהשמאל הפופוליסטי הזה. וזה בדיוק מה שחיסל את הסיכויים של ברני ב-2016, היה את השלב בפריימריז שהיה נראה שהוא הולך לקחת, ואז הגיעו המדינות הדרומיות, שכמובן יש להם הרבה... מה זה המפלגה הדמוקרטית בדרום? זה בעיקר אנשים שחורים. ופשוט, מטקסס ואלבמה וג'ורג'יה וווירג'יניה, וכל המדינות האלה הילרי לקחה, וזה בעצם נתנה את המספיק אלקטורים שהייתה צריכה בשביל לנצח את ברני. ואותו דבר בדיוק, הנקודת מפנה של ג'ו ביידן, שהוא בעצם הצליח לעקוף את ביידן, היה בדרום קרוליינה וכולי. וזה נושא רגיש בארצות הברית לדבר עליו, כי כמובן בארצות הברית נושאים של גזע הם תמיד רגישים, ושחורים מרגישים שאחרי זה מאשימים אותם בזה שקפיטליזם מנצח, אבל יש שם איזושהי עניין. אני חושב באופן אישי שזה נובע דווקא מהשחורים כל כך חוששים מהחיי היומיום שלהם, כל כך חוששים מה, אתה יודע, שמשוטר יירה בהם, או שהבן שלהם יזרק בכלא למרות שהוא חף מפשע, כלומר הבעיות שלהם כל כך מעבר, רק לבעיות של, נקרא לזה, החיים עצמם, ודיור זול יותר, ואוכל יותר זול וכולי, שהם כאילו מרגישים שהם לא יכולים להרשות לעצמם, לקחת את הסיכון הזה, וללכת עם הדמות השמאל היותר רדיקלי, כי הוא עלול אולי להפסיד לאיזה טרמפיסט, ואז אלוהים יודע מה יקרה לנו. אז אני חושב שזה הסיבה העיקרית, יכול להיות שזה גם קשור לאיזושהי שמרנות פנימית יותר אצל השחורים, שקשור גם לכנסייה, לדת, אבל זה, אותי זה מבאס שאם בסוף הזורן ממדני הזה הולך להפסיד, אז אולי בראש שלכם אתם מדמיינים את זה, הוא הפסיד כי כל הלבנים הצביעו לקוומו, או כל הקבוצות אחרות, ולא, זה יהיה דווקא השחורים שיביאו את הניצחון שוב לאגף הניאו-ליברלי במפלגה הדמוקרטית. וזה מבאס.
שאלה אחרונה לסיום. נולדת בניו יורק.
כן, Upper West Side.
אתה מתגעגע?
ברור. קודם כל, אני אגיד משהו, אני אף פעם לא גרתי באמת בניו יורק. אני אומנם נולדתי בניו יורק, אבל אחרי זה עברנו לפילדלפיה, ואני, תכלס, הזהות שלי היא של פילדלפיה. אני אוהד את הקבוצות של פילדלפיה, שאני בטוח שאני אתחן על זה מתישהו, כאילו, כשאני מתגאה בעיר, אני מתגאה בעיר פילדלפיה, אז במובן הזה אין לי באמת את הזהות הניו יורקית הזו. אף פעם לא ממש גרתי בניו יורק, עשיתי דוקטורט בהרווארד, אז גרתי 5 שנים בבוסטון. היה שנה אחת שגרתי בניו ג'רזי, בפוסט-דוק ברטגרס, וזה היה על הקו, אז הייתי נוסע כמעט כל סוף יבוע ניו יורק, זה הכי כאילו שקרוב שהתקרבתי לגור שם, אבל תשמע, יש משהו בניו יורק, שקשה לי לשים את האצבע עליו, אבל אני יכול להגיד לך ש... מכיר את הביטוי bucket list באנגלית?
כן, היה גם סרט.
סרט טוב?
ראיתי, אני לא, זה כאילו מורגן פרימן ועוד איזה מישהו עושים bucket list לפני המוות שלהם לכל הדברים שהם רוצים לעשות.
וואלה. בקיצור, אז באמת מקום אחד, ראשון אולי בבקט ליסט שלי, זה אני רוצה לגור בניו יורק, אני חושב שזה חלום שאני חייב להגשים אותו. יש משהו, משהו בעיר הזו, משהו ב... קודם כל, אתה יודע, בסנטרל פארק, שהוא כאילו, אתה יודע, זה שבנו פארק עצום. אתה לא מאמין שיכול להיות אחרת, אבל אתה מבין שבאזורי הנדלן הכי יקרים בניו יורק, בנו פארק בגודל של כל תל אביב, כלומר, נגד כל השיקויים הכלכליים, בנו פארק עצום, כאילו, זה מסוג הדברים שנותן לי תקווה.
כלומר, שאם פעם זה היה ככה, אולי שוב נוכל לא לעשות הכל לפי הגוש של הלירה ושיקולים של בעלי הון והרווח שלהם וכו'. ולא יודע, משהו בסאבווי, אני מת על הסאבווי בניו יורק, למרות שצריך להגיד, בשנים האחרונות באמת יש הידרדרות, וזורן צודק, וזה נהיה מגעיל וחרה, וזה לא מגיע בזמן. אגב, הוא מדבר המון על זה. אוטובוסים, לא רק חינם, אבל אוטובוסים שמגיעים בפאקינג זמן, שמהירים, שאפשר לסמוך עליהם, שאתה לא מאחר לעבודה בגלל זה. זה באמת, יש לו אחלה קליפים, אני ממש מציע לכם לראות את כל הדברים האלה. זה בדיוק הדברים שהוא מדבר עליהם. אבל, וואו, ניו יורק בשבילי זה כזה, לא, לא, זה חלום שעוד לא הגשמתי, בקיצור.
ואם הוא ינצח?
אני עובר לניו יורק, ביי, שצם לא.
ואם הוא יפסיד?
תשמע, אנחנו נעשה על זה פרק שלם, אני רגיל להפסיד. כאילו, אתה שואל אותי איך אני ארגיש שאני אפסיד, אני ארגיש כמו שאני תמיד מרגיש, כל יום אני מרגיש שאני אפסיד. אני אפסיד כל חיי, אני שמאלני. אז כאילו, אתה יודע, השאלה היא מה יקרה אם הוא ינצח. זהו, סיימנו עוד פרק. בחירות לניו יורק לפריימרי של המפלגה הדמוקרטית ב-24 ליוני, אז תהיו ערים למה שקורה. תודה רבה לבית רדיקל שמארחים אותי כאן. תודה ענקית לדור קומט ששאל את השאלות הנכונות, והוא פה אחראי על הכל, עריכה. תודה רבה לאליאנה גולום שבאה וצילמה אותנו ואותי בחולצת ברבקיו שלי היום. תודה ענקית. אני אלי קוק, ולהתראות, נתראה בפרק הבא.
Because I know that to win on June 24th, I cannot do so alone. We can only do so together. So thank you so much.
Radical. 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 Radical.
Radical. Radical.
Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Radical